שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש, כרך ב', בעמוד 1535, את איגרת סמ"ו, מופיע גם כן בחוברת פסח בעמוד 204. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות תישאלנה במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 1535, ובחוברת פסח בעמוד 204, איגרת סמ"ו. שלום וכל טוב סלע לידידי היקר. בפסחים מתחיל בגנות ומסיים בשבח. מהי בגנות? רב אמר, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו וכולי. וכן אנו אומרים בהגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. וכולי. להבין את העניין, מה מלמד אותנו מה שהיו לפני כן, יש לנו לפרש זה על דרך המוסר. שהאדם צריך לדעת, בזמן שהוא עוסק בעניין יציאת האדם מגלות מצרים, שאנחנו רואים שכל המצוות תלויות בעניין זה, כי בכל הדברים אנו אומרים, זכר ליציאת מצרים.
למה כל המצוות תלויות ביציאת מצרים? כי מצווה זה נקרא לעשות תיקון על הרצון לקבל, שתהיה לו כוונה על מנת להשפיע. רק כשאדם נמצא מעל המצרים, מעל המחסום, אז אפשר לעשות כאלו פעולות. לכן הכל תלוי ביציאה מהמצרים. לכן תמיד אנחנו אומרים זכר ליציאת מצרים. כי בלי לעבור את המצב הזה, הרמה הזאת של המצרים, זאת אומרת ששיעבוד בתוך רצון לקבל, אתה לא יכול לעבוד עם אף רצון בעל מנת להשפיע. ולכן, בהתעלות מעל המצרים, אז מתחילים לאט לאט, מקל לכבד, לתקן כל הרצונות בכוונה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא לעשות מצוות. יש לנו תרי"ג רצונות, כולם מקולקלים בעל מנת לקבל, לתקן אותם בעל מנת להשפיע, זה נקרא לבצע תרי"ג מצוות. ועושים את זה על ידי מאור מחזיר למוטב, שנקרא תורה. כמו שכתוב בראתי יצרה, תרי"ג רצונות מקולקלים, בראתי תורה תבלין, כי מאור שבא מחזירו למוטב. עושה את כל הרצונות האלה מרעים לטובים. מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. זה ברור, כן? גם זה לא ברור? על זה אתה שואל? בבקשה.
ברור ההסבר למה יציאת מצרים זה יסוד להכל, אבל לא ברור למה צריך לזכור את זה. בחוכמת הקבלה תמיד הולכים קדימה.
לזכור זה נקרא שעל פני זה אתה עושה. שכדי מגיע לך רצון חדש, מתגלה רצון חדש המקולקל, אתה צריך לעורר את התיקון שלך הכללי בעל מנת להשפיע, זה נקרא רמת הבינה, כן? שאתה מתעלה, אתה עושה צמצום א', אתה דורש מסך, ולפי יכולת שלך אתה מתקן את הרצון הזה בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, אתה עוד עושה, בונה מסך ואור חוזר, על ידי האור ודאי. וכך אתה נקרא שעושה מצווה. הופך רצון לקבל, מכוונה על מנת לקבל, על מנת להשפיע. זה הכל ודאי שכזכר ליציאת מצרים, זאת אומרת, שאתה מחדש תמיד אותה פעולה, שאתה מתעלה מעל כוונה על מנת לקבל, ומתחיל לבנות מסך ואור חוזר. זה נקרא זכר ליציאת מצרים. כי יציאת מצרים היא יציאה כללית, שאנחנו חותמים. זאת אומרת, כאן מקום קבורתכם, או שאתם מקבלים את התורה. זאת אומרת, או שאתם הולכים לעכשיו, מעכשיו והלאה, לתקן כל הרצונות שלכם, אחד-אחד, מעל מנת לקבל, על מנת להשפיע. לכן כל פעם אנחנו צריכים לעשות את ה... לא יציאת מצרים ממש, כמו שאז, אבל אותה פעולה אנחנו צריכים לחדש. כי הרצון שמתגלה לך הוא רצון מקולקל. יכול להיות שאתה כבר נגיד 20 שנה אחרי יציאת מצרים, זאת אומרת מדרגות, אבל עכשיו מתגלה לך איזשהו רצון חדש, ואתה חייב לטפל בו כאילו שיצאת מהמצרים, כמו שכתוב, שבכל יום ויום חייב אדם לראות עצמו כאילו שעכשיו יצא מהמצרים. כן.
האם יציאת מצרים זה לא התהליך שאתה כל פעם צריך לזכור את התלות שלך בבורא, שאת התיקון עצמו בסוף הוא עושה?
לא. מה שעושה בורא, מה שעושה מורה, מה שעושה קבוצה, זה נכון. אבל מה עליך לעשות? עליך לעורר אותם שיתמכו ויעזרו לך, ואפילו שנכון שהם עושים תיקונים, אבל אתה צריך לעורר אותם לזה.
מה הכוונה לעורר אותם?
שאתה מתחבר אליהם, נכנע עם הרצון לקבל שלך כלפיהם, שהם יפעלו עליך. כי הם מביאים לך את המאור המחזיר למוטב. המאור הזה בא דרך מורה, ואחר כך דרך קבוצה אליך, עד כמה שאתה מתבטל כלפי הקבוצה, ומקבוצה למורה, ומהם יחד לבורא. כן. אדון הקריין.
אנחנו ממשיכים בעמוד 204, טור ב', שורה זה כי בכל הדברים. בכל הדברים אנו אומרים, זכר ליציאת מצרים, שהכוונה שאי אפשר לקיים מצווה בשלמות מטרם שהאדם יוצא מגלות מצרים. הגם שבאופן כללי אנחנו כבר יצאנו ממצרים, אבל באופן פרטי כל אדם מוכרח לצאת מהגלות הזו. שאי אפשר לצאת מגלות מצרים מטרם שנכנסים בגלות, שרק אז שייך לומר שיוצאים מהגלות. ולזה מספר לנו בעל האגדה שאנחנו צריכים לדעת שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. היינו שהיו בגלות תחת שליטת עובדי עבודה זרה, ורק אז קרב הקדוש ברוך הוא את אבותינו. מה שאין כן, אם לא היו מרגישים שהם מונחים תחת שליטת עובדי עבודה זרה, לא שייך לומר שהקדוש ברוך הוא קרב אותם. שרק בזמן שהאדם מרוחק מהקדוש ברוך הוא, שייך לומר שהקדוש ברוך הוא מקרב אותו. כי תמיד צריך להיות ההיעדר קודם להוויה, שעניין העדר הוא הכלי, וההוויה הוא האור הממלא את העדר והחושך. ולכן עלינו לדעת שאנחנו צריכים להכין את עצמנו בהכנה דרבה, היינו שהאדם יבדוק את עצמו בשבע חקירות ובשבע בדיקות, לראות את מצבו האמיתי, איך האמונה שלו בהקדוש ברוך הוא. אם יש לו אמונה שלמה, היינו שהיא על דרך האמת, או שזה אצלו באופן סתמי, היינו שהיא רק בבחינת מצוות אנשים מלומדה, שעניינו הוא שהוא רק מטעם ההרגל ולא מטעם קניינו עצמו. וכמו כן, אם המידות שלו הם בסדר, שהכוונה האם הוא בבחינת כל מעשיך יהיו לשם שמיים, או חס ושלום להפך. היינו שכל מה שהוא עושה הוא רק על כוונה להנות את עצמו. וכמו שדרשו חז"ל על פסוק, וחסד לאומים חטאת, כל טיבו דעבדין לגרמי הוא עבדין, ואין הם מסוגלים לעשות שום דבר לשם שמיים. ואם האדם מונח תחת שליטה זו כמו אומות העולם, נמצא שהוא בגלות, ואז הוא בבחינת עובדי עבודה זרה, ואז יש מקום לתפילה שהקדוש ברוך הוא יעזור לו לצאת מגלות הזו, ואז שייך לומר, ועכשיו היינו לאחר שהוא בגלות, והוא בבחינת עובדי עבודה זרה, שייך לומר, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, שפירושו לעבוד עבודת הקדוש ברוך הוא, ולא לעבוד לשליטת עבודה זרה.
זאת אומרת, יש לנו כאן איזה פרדוקס. כן, איזה פרדוקס?
סתירה.
כן. שמצד אחד אנחנו נעשים יותר גרועים, מצד שני רק במידה שאנחנו נעשים יותר גרועים, אנחנו יכולים יותר לעבוד את השם. נכון, ניב?
כן.
אתה מרגיש שאתה מתקלקל. ושאתה עובד את השם, אתה עוד לא מרגיש. זה, אבל בכל זאת מתקדם, לפחות במשהו. אז קשה מאוד לאדם, אם הוא שוכח את זה, לקבל את ההתקדמות. כאילו שאיך יכול להיות שנעשה יותר ויותר ויותר גרוע, ו... מתקדם למטרה, מתקדם לקדושה, איך יכול להיות? זה נקרא דעת. איך?
דעת תורה
הפוכה מדעת בעל הביתים, נכון. נכון, ירושלמי? מה, גם בירושלים כך חושבים?
הדרך לדעת דעת תורה זה לשאול את הבעל הבית ולעשות הפוך.
נו, ומי שם בעל הבית אצלכם? טוב, מה לעשות, נקבל לי טוב. נו, אז כן, בבקשה.
אני לא כל כך מבין את העניין הזה של שהוא אומר שאם הם היו עובדי עבודה זרה אז הם נמצאים בגלות. הרי אין פה
לפי הרגשתם,
הם לא
מרגישים, והכל רק כלפי אדם. זה לא שכתוב אצלם, כמו שאתה נוסע בכביש וכתוב לך איזה תמרור או משהו. זה אדם מרגיש שהוא נמצא בעבודה זרה. זאת אומרת שחשבונות שלו, איך להרוויח, איך להצליח, איך לעקוף את כולם, איך וכו' וכו'. כן.
אומרים שזה הרגשה של היעדר. אין פה הרגשה של היעדר. עובד עבודה זרה, הכל בסדר. חיים בסדר.
ופתאום מתגלה לו שזה לא בסדר. הוא ממשיך לעבוד עבודה זרה, אבל מתחיל לגלות שזה לא בסדר. קצת. אז הוא סובל. נו, אז מה לעשות? עכשיו מה לעשות? אני לא יודע. או שאני אסגור עיניים, ויכנס למצבים האלו, והכל ימשיך בסדר. כן? זה מה שקורים וקורה, וזה אנשים שעוזבים אותנו. הם חוזרים למצב שהם לא רוצים להיות בביקורת. בשביל מה לסבול? שאני עושה משהו לא בסדר. אני עושה, גמרנו. ההפך, אני יוצא לרחוב, אני רואה שכולם כך עושים. צרת רבים חצי נחמה, אפילו שזה צרה או לא צרה. הם אפילו לא אומרים שצרה, הם אומרים כל העולם ככה וכולם ככה וזה הכל בסדר גמור, כן? איפה כבוד שמגיע לי וכן הלאה וזהו. אז או שאתה מוכן לסבול רק כדי להתקדם לאמת. אמת. האמת שווה כל כך שאני נמצא בסבל, שאני צריך לקרוע את עצמי, לחתוך את עצמי ממש, כדי להעלות את האמת למעלה מכל הסבל שלי? זה עד כמה? במה היא כל כך חשובה לאמת? מה אכפת לאמת לא אמת? עכשיו נופל עליי מיליארד דולר למפעל הפייס. נו, אומרים לי, עד גרוש האחרון, אתה עכשיו צריך לחלק. ואתה צריך לחלק את זה לסונים שלך. וככה שהם לא ידעו שזה אתה, אלא מזה הם ישנו אותך עוד יותר. נו, בשביל מה לימד כזאת, תגיד לי. נו, אז אדם מה אומר? אני עד כאן, אני יוצא מהמשחק. עוזב אותנו. תשאל, תשאל, נו.
אין שום... כל הסיפור מתחיל כשאתה מחפש את האמת, נכון? כשכאילו...
בהתחלה זה מתחיל. ודאי, אבל אחר כך אתה עושה חשבון. זה לא אותם התנאים שהיו לך קודם. כשאני התחלתי לחפש את האמת, אני הייתי בתנאים אחרים. אני חשבתי שבאמת זה חסר לי בחיים, אני רוצה להשיג מטרת החיים, אני רוצה להגיע למשהו, לראות, להרגיש, בשביל מה אדם חי, מה קורה לו בחיים, מה יש לו עם כל המציאות הזאת. כן? עוד מעט הגוף שלי מפסיק לתפקד, הלב נעצר, מה קורה איתי? נו, בטח קוברים אותי כרגיל, כן? ומה הלאה? יש הבדל בין מה שיש ומה שאין ויהיה. אדם חושב על זה. בתת הכרה אנחנו חושבים מה יקרה לנו אחרי המוות. אז, אבל אני, אז אני מוכן. אתה יודע, להשקיע משהו אני מוכן. אתה יודע, הרבה אנשים תורמים לכל מיני ארגונים וכן הלאה. אבל עד הגבול מסוים. כאן בחוכמת הקבלה אומרים לך, אתה רוצה להגיע ל... המטרה, אתה צריך למות עכשיו. אני לא חשבתי כך. אני חשבתי לחיות הרבה, ליהנות מזה שאני מגלה את החיים. שאומרים לי, לא, זה, על זה אתה צריך לשכוח. אפילו שאתה לא תגלה כלום. אפילו שלא יהיה לך שום דבר. וגם כן חיים, מה שיש לך עכשיו, תחתום ותוותר שאתה עכשיו, לא, מוותר עליהם. לגמרי לא מה שאני חשבתי. לגמרי לא. אז איך אפשר לזה להתקדם? כן?
מתי מתחילה להיות חסרה לאדם תכונת ההשפעה?
קודם כל הוא צריך להבין שההצלה שלו זה בקבוצה. שאומרים לי, תוותר על החיים, תוותר על המטרה, תוותר על הכל. ואז מה? ואז כלום. אז בשביל מה כל זה? כדי להיות דבוק לקבוצה. זאת אומרת, מה דורשים ממך? שאתה תראה שתיקון, החיבור, תיקון הנשמה, ששם אתה נעלם, כי בכלים שלך אגואיסטים היום זה נקרא שאתה מת, נעלם, כן? שזה דבר הכי חשוב. אז אתה מתחיל לראות התקללות בהם כהצלה. חבר'ה, אני צריך לאבד את הראש, אני צריך לגמרי לנתק את עצמי מכל מה שאני עכשיו, למות למות, לחיות לחיות, לקבל משהו, לא לקבל. אני, תנו לי להיכנס בכם, לקבל את הסיבוב כזה בראש, שבמקום מה שיש לי רגש ושכל, זה יהיה של הקבוצה. זה מה שאני צריך. למה? זאת הצלה. זאת הצלה. כי על כל היתר אני חייב לוותר, ככה, כללית, כליל. את ההרגשה הזאת חייבת להיות. זה נקרא בריחה מהפרו. והוא כנגיד זה נותן לך הכל. כן.
אז איך אתה יכול בכלל להשתיק... נגיד, גילית את הנקודה הזאת שאתה רוצה...
לסגור עיניים, להיכנס לתוך קבוצה. ככה, אתה מבין? אני רוצה להשתכר, אני רוצה לאבד את עצמי, אני רוצה לגמרי להיות עד לא ידע. זהו. שהם ישלטו עליי.
מה זה שהם ישלטו עליי?
לא יודע, מה שיש להם שימלא את הראש והראש שלי, לב שלי.
אתה מנסה לעשות את זה ואתה רואה שאתה לא יכול סתם ככה לקחת
אתה ולה, כל ולהשתיק. הזמן עובד על זה.
איך עובדים על זה? לא ברור.
לא יודע, חפש. זה נקרא להתקלל, זה נקרא להיות תחת השפעת הסביבה. עד שאתה לא מבין שיש לך רק הזדמנות הזאת לברוח, בהתחלה זה לברוח מכל הצרות ובעיות של האגו. האגו נקרא זה מה שמפריע לך להתקשר לאחרים, לבנות מערכת נכונה, זה נקרא האגו. ולא כל היתר הדברים שאתה שם בורגני. כן? אז אם אתה מבין שאתה צריך פשוט לזרוק את עצמך מהצוק לתוכם וזהו. לא קורה כלום. עד שאין הרגשה כזאת. זה התקללות בסביבה. וזה כל העבודה של 400 שנה. 7 שנות רעב. זה שממש נלחמים על, 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 על להחזיק את עצמנו בחיבור. ובסוף אז בא משה ואומר, תן להתנתק לגימל ימים, זה כאילו מידה שלמה. זה ברור לנו, כמו גימל דפקים. אבל זה ממש הכרחיות. אחר כך ישנה אותה הכרחיות, רק בדרגות יותר גבוהות, כמו במתן תורה. שם סביב הר סיני, מתגלה הרבה יותר, מצב הרבה יותר גרוע. כי זה כנגד זה עשה אלוקים. משהו מתגלה לך מהתפקיד שלך, משהו מתגלה לך מהתוכנית שאתה צריך ללכת. אז כנגד זה מתגלה לך הר של סיני. בבת אחת, כל מה שהיה לך בזה אחר זה במצרים, בכל התהליך הקודם, עכשיו יש לך את זה בבת אחת. זה מצב מאוד לא נעים. בכלל כל החגים שלנו זה כולם נגד היצרה, החלטות גורליות. כן.
מי מייצב לאדם את המקום שאליו הוא בורח? מה יחסי הגומלין בין הקבוצה לאדם? אז אנחנו מדברים על יציאת מצרים שהוא בורח מהאגו, אבל לאן הוא בורח? את המקום שהוא בורח, מי מייצב את זה?
הוא מתחיל לראות שהוא נמצא כבר במקום הזה, שהוא צריך רק להתקלל בה, בתוך הקבוצה. אין כאן שום חידוש, זה חידוש כלפיו, והוא רואה שהוא מגלה שזה כלפיו בלבד.
אבל מה המחויבות של הקבוצה כלפיו? הרי בכל זאת הוא נכלל
בקבוצה. לא, אין מחויבות הקבוצה, במידה שהוא נכלל, הוא נכלל. אין מחויבות של הקבוצה. הקבוצה כאן לא עושה מעצמה כביכול כלום. היא מוכנה לכל דבר, היא קבוצה אידיאלית. היא קיימת כבר בחיבור שלה הנצחי. זה שהוא צריך להשפיע עליהם ולעורר אותם, ישנם תקופות גם כן כאלה, זה רק גם כן כדי שהוא יעלה. ולא שהקבוצה צריכה על ידי זה להשתנות, בעיניו היא צריכה להשתנות, אבל בעיניו.
אבל איך זה יכול להיות שהקבוצה כבר קיימת, וכאילו, הרי הוא בכל זאת צומח...
כי אין שבירה, וכל הדברים האלה רק כלפי אדם.
כן, אבל הוא צומח מתוך העולם הזה, מתוך הרצונות הפשוטים שלו, מתוך החיים שלו, הוא צומח לתוך המקום החדש הזה.
ההסתכלות שלו, ההכרה שלו ככה צומחת. לא שהוא בעצמו. אין בעצמו. הכרה, הבנה, הרגשה, זה מה שמתגלה. זה כל האדם. כן. לאט לאט, אבל אנחנו רואים שאפשר לדבר על ההבחנות יותר פנימיות. זה טוב, אני שמח. כן.
התחלנו את השיעור בזה שעלינו לאסוף חסרונות והגיעה ולבנות השתוקקות.
כן.
ועכשיו דיברת על זה שאנחנו צריכים לבנות התקללות.
כן.
האם זה...
לא, זה אותו דבר. גם כן במה שבהתחלת השיעור דיברתי, על פי זה שהגיעו עליי חבר'ה לבקש שם איזה...
נדבה.
בירור. וזה בדיוק אותו דבר עכשיו. כן.
האם אפשר להגיד שבשיעור אנחנו בונים את ההתקללות ובמשך היום אוספים חסרונות?
אם אתם בונים, אם לא, לא. אני לא יודע.
אני יכול במשך היום לעשות התקללות? שאני לא בשיעור?
תלוי בך. תלוי בך. כמה שהם מחזקים אותך. אבל אם מחזקו אותך, גם כן במידה שאתה רוצה להתקלל ולחזק אותם, כי הם נמצאים בצורה אידיאלית. מה אתה רוצה? אתה פונה למערכת אינטגרלית, גלובלית, מערכת אנלוגית, שקיימת כולה שלמה. אתה רוצה ממנו משהו לקבל? בבקשה, תיכנס לפי הפרמטרים של הכניסה, כן? יש לך פרוטוקול, כן? אתה יודע שאתה צריך להיכנס, אתה איש מחשבים, אתה יודע, ואז אתה יכול לקבל ממנו כמה שאתה מסוגל. המערכת לא חסר בכלום, היא כולה אינסופית. כמה שאתה יכול, בבקשה. לכן אין כאן עניין של משפיעים עליי, לא משפיעים עליי. הכל תלוי בך, כמו שבורא אומר לך, קח את זה, תתחיל. במידה הזאת, ודאי שישנם התעוררויות, התערות הדלילה, אבל התערות הדלילה זה לא שלך. התערות הדלילה זה שכל המערכת כללית, שהיא מעוררת אותך וכן הלאה, צריכה להתגלות כלפי המרכיבים שלה. זה לא, זה יוצא לכם מזה, אם זה התערות הדלילה, זה יותר גרוע. אתה צריך לעבוד, אז עבודה כפולה. זה כמו שנותנים לך בהשאלה, כן, נגיד. כן? שאתה חייב להחזיר. לא, 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 לא כדאי את זה לעשות. זה לא שאתה בא לחנות ואומר, מלכת קהילה, אני אחר כך מחזיר. זה אחרת. אלה שאתה אפילו לא בא, אלה הם באים אליך ומתחילים לטפל בך. אחר כך אתה צריך לשלים, לשלם. טוב. נו.
אני רוצה לשאול, בזווית של צופי טלוויזיה, הצופי המתמיד שרואה שיעור בוקר כל יום, אבל הוא לא יוצא מהסלון שלו. אין לו כוח לאנשים, קר לו בחוץ, לא משנה מה. הוא רוצה עכשיו לעשות את העבודה שרב מלמד אותנו, לעבוד עם קבוצה. הוא לא מסוגל להתגבר על ההרגלים שלו, על הטבע שלו. הוא נשאר מאחורי המסך, והוא חי את זה, הוא מכיר את כל החברים, והוא אוהב אותם, יש לו הרגשה לגבי קבוצה, אבל אין לו קבוצה פיזית. איך הוא עושה את ההתקללות עם הקבוצה מהנקודה הזאת?
השאלה היא איך הבורא מסדר לו את עניינים. האם בורא מסדר לו מצב שהוא באמת לא יכול לבוא לקבוצה? חי באיזה אלאסקה שם, אתה מבין? אז כאן זה החשבון, איך מסדרים לו מהשמיים, האם הוא יכול לברוח משם או לא, האם יש כל התנאים האלה, לא הוא מייצב אותם, צריך לקחת אותם בחשבון, ואז מסדרים לו את החיים. זה דבר אחד. דבר שני, שהוא חי בירושלים, כן, כמוך, 2 קילומטר נגיד ממקום איפה שלומדים, כן, והוא לא יכול לקום מהמיטה, זה כל כך חם וטוב ועייף, ויש לי עוד יום עבודה קשה, ואולי אני אחר כך אשמע כל השיעור, ואפילו פעמיים, אבל עכשיו, שעות האלה, אני לא מסוגל, וממש, וגם אתמול הרגשתי לו כל כך טוב, וזה ממש יכול להיות היום סכנת חיים, אז זה, חי בהם ולא ימות בהם וכן, אתה מבין? וזהו, ואז אדם נשאר. אז כאן עושים איתו חשבון. חשבונות הם מאוד לא פשוטים, כי זה כלפי כל המערכת כללית. ואני לא יכול לענות עליהם בצורה חד משמעית. אם אדם בכלל הוא צופה טלוויזיה מלכתחילה ושום דבר ואף פעם ולא היה בקשר איתנו, ישנם אנשים לפי הטבע שלהם, זאת אומרת שהבורא מסדר להם תנאים התחלתיים כאלו שקשה להם, לא מסוגלים להתקלל בקבוצה, לבוא למקום איפה שכולם יושבים ולומדים, אמנם שהוא מכיר אותנו כבר מהמסך, אבל הוא מתבייש או משהו. ישנם אנשים, אני אגיד לך עוד יותר, אנשים מאוד ידועים וחשובים, סלבריטיז כאלו. סלבריטיז זה נקרא אדם שמכירים אותו מפנים, שהם לא יכולים בגלל זה לבוא. אז הם צופים מהבית. יש ויש. מה לעשות? מה שהליבו של אדם אומר לו. אין לי תשובה אחרת.
החיבור עם הקבוצה הוא רצוף בכל מיני מגבלות, כמו שרב תיאר, זה נמצא באלסקה וזה סלב וזה כל אחד בסיפור שלו. גם אנחנו שאנחנו בתוך הקבוצה יש לנו מגבלות, יש לי חבר שאני מה זה מת להתחבר אליו, גם בגלל שהוא חשוב וגם בגלל שכל מיני, הוא לא רוצה להתחבר איתי, אני מוגבל, לא מסוגל להתחבר איתו, לא בגלל שאני לא רוצה, לא בגלל שאני לא משתדל, לא בגלל שהוא לא רוצה. הוא סגר לי את הדלת, אומר, עדי, איתך, לא רוצה להתחבר.
למה אתה מסתכל על האדם ולא מסתכל על הבורא? כל הזמן אנחנו מדברים היום על זה, שהוא מסדר לך את הכל. מי זה האדם שסוגר לך דלת? מי הוא סך הכל? אני חייב לראות את הדברים האלה בצורה עגולה, גלובלית. אני לא יכול לקבל אף אחד בצורה אישית. אסור לי את זה לעשות. ואפילו שאני אומר, בהרבה מקרים, אני מראה כאילו יחס אישי לאדם. זה לא יחס אישי, זה כדי לעורר אותו על ידי יחס שלילי.
אני מסתכל על הבורא רק מתי שאני רואה את הדלת סגורה, או שאני צריך להסתכל
עליו? כן, סגר לפניך דלת.
אבל זה מה שצריך לגרום לי להסתכל על הבורא, סתם חיבור רגיל
שזורם. לא, זה נכון, נגיד שזה גורם לך, עכשיו אתה צריך לפנות עליו, תסדר את היחסים עמו, למה הוא שולח לך כזה החבר שלא רוצה להתחבר איתך?
להיות נודניק כזה, להגיד.
זה אני לא יודע נודניק, עם הבורא כן נודניק.
הבורא, כן, אני מתכוון עם הבורא.
כן, ודאי.
לא לרדת מהעניין, עד שזה לא מסודר, עד שאין חיבור, אני עם הבורא ראש בראש.
כן. לפחות יש עם מישהו להיות ראש בראש.
תודה רבה.
טוב. איפה אנחנו? עוד רחוק מהסוף? אנחנו לא נספיק היום. לגמור את האיגרת. כן? כי אפשר להספיק, אז בוא.
אנחנו בעמוד 205, טור א' למטה, פסקה אחרונה.
נו, מהר.
וזה נקרא יציאת מצרים, שאז כל המעשים הם להקדוש ברוך הוא. ובשביל זה מייחסים את המצוות זכר ליציאת מצרים. שרק אז, לאחר שיוצאים מגלות מצרים, אפשר לקיים את המצוות מטעם ציווי השם, ולא מטעמים אחרים. וזה שאומר התנא, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. שהכוונה היא, שבזמן שהאדם רוצה להתחיל בעבודת הקדוש ברוך הוא, הוא צריך להתחיל בגנות. היינו איך שאנחנו מונחים תחת שליטה של עובדי עבודה זרה, ואחר כך יכולים לבוא למדרגת, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. וזהו, הוא מסיים בשבח. וסדר העבודה הוא בשני אופנים. היינו בבחינת אמונה בהשם, וכמו כן במידות. היינו שכל עשיותיו יהיו לשם שמיים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, תנו רבנן, כשנתפסו רבי אלעזר בן פרטה ורבי חנינה בן טרדיון אמר לרבי אלעזר בן פרטה לרבי חנינה בן טרדיון, אשריך שנתפסת על דבר אחד, אוי לי שנתפסתי על חמישה דברים. אמר לרבי חנינה, אשריך שנתפסת על חמישה דברים ואתה ניצול, אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול, שאתה עסקת בתורה ובגמילות חסדים וכו'. דאמר רב הונה, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוקה, שנאמר, וימים רבים לישראל ללא אלוקי אמת וכו'. מה אלה לא אלוקי אמת? שכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוקה. והמאמר הזה קשה להולמו, ויש לפרש כנ"ל, היות שעיקר מה שהאדם צריך לעשות בעולם הוא שיהיו כל מעשיו לשם שמיים, והיות שהאדם נברא במידה של ליהנות אך לעצמו, עד שאי אפשר לו לעשות שום מעשה אם הוא לא רואה שתצמח מזה טובה בשבילו. אם כן, איך אפשר שתהיה יכולת ביד האדם לעבוד לשם שמיים? אלא שנתן לנו הקדוש ברוך הוא מצוות בין אדם לחברו, שעל ידי זה האדם ירגיל את עצמו לעבוד לטובת זולתו, ועל ידי זה הוא יבוא למדרגה יותר גדולה, שתהיה לו יכולת לעבוד גם לשם שמיים. אחרת, אפילו שהאדם עוסק בתורה ומצוות, אי אפשר לו לעסוק לשם הקדוש ברוך הוא. נמצא לפי זה, אם הוא עוסק בתורה בלבד ולא בגמילות חסדים, נמצא שאי אפשר לו לעסוק לשם שמיים, משום שחסרה לו הסגולה של אהבת זולתו. נמצא לפי זה, הגם שעוסק בתורה ומצוות, אם אינו לשם שמיים, זה דומה כמי שאין לו אלוקה. כי אם הייתה לו באמת הרגשת אלוקות, בטח שהיה עוסק לשם שמיים. אבל אם היה עוסק בגמילות חסדים, אז הייתה לו הסגולה של אהבת זולתו, שעל ידי זה היה בא גם כן לידי אהבת השם, שהיה בידו כוח לעשות תורה ומצוות לשם שמיים. נמצא מזה,
לא רק להשפיע על מנת להשפיע, גם כן לקבל מנת להשפיע. נקרא ממש לעסוק בתורה ומצוות, כן.
נמצא מזה שהאדם צריך לעשות כוח ועוצמה והתגברות במידותיו, שיהפוך אותם שיהיו לטובת זולתו, שעל ידי זה יזכה אחר כך לעבוד עם אלו המידות לשם שמיים.
ולא שיהיה חפץ חסד, שלא אכפת לכלום, לא נגיע לכלום, אין לי חולצה ואין לי, לא צריך שום דבר.
כי אחר זה שהאדם כבר מתוקן עם המידות שלו, שיכולים לעבוד לטובת הזולת, אז הוא יכול לעבוד בעניין אמונת השם. כי אז הוא מוכשר לזכות לבחינת אמונה. כי אז יש לו את הבחינה של השתוות הצורה, שנקרא...
כי אז הוא מוכשר.
כי אז הוא מוכשר לזכות לבחינת אמונה, כי אז יש לו את הבחינה של השתוות הצורה, שנקרא הידבק במידותיו, בבחינת מה הוא רחום, אף אתה רחום.
זאת אומרת שהוא יעשה אותם הפעולות כלפי הנבראים כמו שבורא, ובתוך הנבראים שניהם אדם ובורא דבוקים זה בזה. בסדר? חוץ ממך או יש עוד חדשים, אורחים? כן, דני.
למה הוא מתכוון כאן כשהוא אומר גמילות חסדים? זה הפצה?
גמילות חסדים זה שאני רוצה להראות לכולם שחיבור הוא הצלה לכולנו. זה שאני מביא אותם לדרגת היכרות של כוח ההשפעה שהוא חסר, ככוח שמאזן את הכוח הקבלה מה שיש בעולמנו. זה נקרא גמילות חסדים. שיש כוח הטוב כנגד כוח הרע, ושניהם חייבים להיות, וביניהם יכולים להתקיים בצורה נצחית שלמה. הזה אתה גורם חסד עם אדם, אם אתה מביא אותו לזה, נותן לו כלי להרוויח את העולמו. מו, כן? נו, נו, קדימה, ימינה. יש לו, יש לו.
רב, מה זה נקרא שרק רק מקיים את התורה?
איך?
שרק מקיים תורה ולא גמילות חסדים.
אנחנו נפרט את זה. יש הרבה דרגות בזה. יש, נפרט. לא עכשיו. יש מאמרים על זה. כן.
גם קשה היה לי להבין איך זה שמישהו גדול כמו טרדיון, הוא, בן טרדיון, הוא עסק רק בתורה ולא בגמילות חסדים.
אז אני אומר לך, צריכים לפרש את זה. אתה ממשיך.
סליחה.
צריכים למצוא את המאמרים על זה. יש. על שלושה דברים האדם, העולם עומד, על התורה, עבודה ועל גמילות חסדים. צריכים לפרש את זה. לא פשוט. אתה כבר היית, מי עוד לא היה? מי? איגור. כן, בבקשה.
מה הכוונה, מה הוא רחום? גם אתה רחום? מה זה רחום? ומה אני צריך לעשות?
רחום זה רחב, לב רחב. נו, בוא נגיד ככה.
מי זה הוא שיש לו לב רחב?
כך כתוב על הבורא. שזה תכונות שלו. איפה אני תופס את זה, איך אני מרגיש את זה. צריכים לברר, אתם פתאום בסוף השיעור מתחילים להוריד עליי כאלה שאלות. כן.
היום הולכת להיות הפצה מאוד גדולה בכל המועד, גם באלת, גם בטבריה, גם בתל אביב.
אולי לא כדאי לעשות היום שיעור, או שאני אעשה שיעור מהאולפן. כמה אנשים מכאן יוצאים היום להפצה? זהו. ומה עושים כל היתר? יוצאים מהמצרים או מה קרה? אני לא יודע. אני חושב שכולם צריכים לצאת, או שיש אחר כך סעודה מיוחדת, כן? לא סעודה, אלא ישיבת חברים מיוחדת. ישיבת חברים. טוב, אתם צריכים לבדוק. אם אתם יכולים להיות שייכים לאיזה סוג הפצה בחוץ, אז ודאי שזה עדיף. ללא ספק. זהו. מה?
יש גם הרבה חברים מכל הארץ שיוצאים לכל המקומות האלה. לא
אני יודע, אבל וכאן אני לא רואה שממש נשארים כמה עשרות. אלה רובם. זה אני לא מבין למה. טוב, מה? אין יותר מדי אפשרויות. חוץ מתל אביב. כן, נו תגיד, שי, הוא יודע המצב. כן.
יש את נמל תל אביב באמת שזו אופציה מאוד חזקה, אבל אם מישהו, יש לו יום פנוי והוא באמת באמת רוצה, אין שום בעיה לפנות אליי או לויטלי ונסדר, יש בכל הארץ פעילות. אנחנו רצינו למקד את זה למקום שיחסית נסיעה קרובה, לא לשלוח אנשים, יש גם באלת כמובן, אבל זה למעל יומיים, אבל מי שיש לו יום מלא פנוי ויש לו אפשרות להגיע, יש הרבה אופציות.
בסדר, אז לזה צריכים לדאוג. כן.
אז איך אנחנו קושרים בין כל הפעולות האלה, שיהיה עוצמה רוחנית של חיבור ביחד מכל המעגלים שיקרו?
אני לא יודע, אני לא יודע שיש לי גוף, ובגוף יש עכשיו, אתה יודע כמה פעולות בכל הדברים, אתה יודע כמה יש לו כל מיני חיידקים טובים, חיידקים רעים, איברים, זה משהו שאין לו סוף, אין סוף לפרק, אבל כולם הם נמצאים באיזשהו פעילות אחת. אמנם שמנוגד את זה לזה, ומעורב את זה עם זה, ומאזן את זה עם זה, כל מיני. אבל בכל זאת יש לזה תהליך לחיות, לקיים את החיים, שזה בעצם המטרת התפקוד שלו, של הגוף. אותו דבר אנחנו. אנחנו יכולים לפעול, אתה יודע כמה עושים פעולות היום בכל העולם, אתם לא כל כך אולי מודעים לזה. ברוסיה, באמריקה, אני קיבלתי כאלה, ממש, אני מקבל יום-יום דיווחים מכל המקומות. גם מאירופה, ואנחנו צריכים להרגיש את כל הדברים האלה ככלל אחד. יש כזה מקום באינטרנט איפה שאני יכול להיכנס ולראות בבת אחת מה קורה בכל העולם היום? לא, אין. נו, אז איך אתם פונים, מגיעים להתקללות? איזה חדשות? ערוץ 2? מה? איזה חדשות? מה, איפה אתה רואה את החדשות האלה? מה אתה אומר סתם מילה? אשתך מעדכנת אותך, יפה מאוד. לי אין, מה אני אעשה? זאת אומרת, אתה רק אומר עד כמה שאתה לא מבין על מה אני מדבר. שחייבים להיות מודעים לזה מה שקורה בכל העולם. חייב להיות מקום איפה שאני נכנס, ואיפה שאני רואה בבת אחד, בשפה שלי. כל אחד שם בשפה שלו. כן? יכול לראות, תראו מה שכתוב, בקצרה. בקצרה, לא איזה... כמו ששולחים לי לפעמים כאלה מכתבים שאני לא קורא אותם מראש. אם אדם לא יכול לקרוא, לכתוב משלוש עד חמש שורות גג, אני לא קורא. אני לא קורא. או שהוא שולח למאמר. כן? או מדעי או בקבלה. אבל סתם כך אני לא קורא. אני לא צריך כל הרומנים לקרוא. אז בצורה כזאת, אם אתם יכולים, זה חובה לסדר את זה. בלי זה אין לנו התקללות, אין לנו התפעלות, התרגשות. מה?
לגבי ההתקללות, בפייסבוק שלה יש קבוצות שמחולקות לפי אזורים, לאירופה, לארצות הברית,
זה לישראל. עוד יותר מאזורי, זה עוד יותר מחלק ולא מחבר. זאת אומרת, אתה שוב לא מבין מה שאני אומר. כן, אסף.
טוב, עד שיהיה לנו כזה מקום, אם אפשר להגיד רק בכמה מילים, שגם החברים שלנו באמת בצפון אמריקה עושים...
לא רוצה לשמוע. לא צפון אמריקה ולא סלובקיה או סלובניה, לא רוצה לשמוע. אני רוצה לשמוע איפה יש לנו דף אחד, שאני קורא על כל הקבוצות, לא חשוב איפה הן נמצאות. מה שהם עשו במשך היום או במשך שבוע, איזה פעולות בכל מיני מקומות. ושאני... קורא על איזה פעולה בקבוצה שמעניינת אותי, שאני יכול להצטרף או לעשות כאן משהו דומה לזה, שאני לוחץ, מתקשר אליהם, מקבל מהם יתר הפרטים ומבצע. עם כל הכבוד שלכם, אני יודע שבעוד חצי שנה אני אשאל אותו דבר ויהיה גם כן אותו דבר, כמו שדיברתי על זה גם לפני חצי שנה ויותר. ולכן המצב שלכם ככה, כמו שהוא מעורר רחמים. ובזאת נסיים.
הודעות לסיום. מיני כנס עולמי. היום יום ראשון אנו מזמינים את חברנו מהכלי העולמי להתאחד, להתחבר ולהיות במיני כנס עולמי. בשעה 6 שיעור עם הרב לייטמן ובשבע ישיבת החברים העולמית. מפתחות החיים בשפה הרוסית בבאר שבע. הפעם פסח בין חושך לאור. מחר יום שני, השישי באפריל בשעה 7 בערב. פרטים בטלפון 1-700-509-209. הרב לייטמן ברדיו 103 FM. צופים יקרים, אנו שמחים להזמין אתכם לתוכנית רדיו חדשה עם הרב לייטמן על חוכמת הקבלה. היום יום ראשון, 20:00 ברדיו 103 FM. אתם מוזמנים להאזין, לשאול שאלות ולהגיב בדף הפייסבוק הרשמי של הרב מיכאל לייטמן. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
שחודר עכשיו אל הנשמה Yeah.